טוב, היום אנחנו לומדים שיעור בפרשת שמות, והנושא שלנו היום זה נקודה מעניינת מאוד על חמור מיוחד שזכה לעבור תהליך מעניין מאוד של מהלך דורות. ונראה קודם כל, לפני שנבין את פנימיות הדבר, נראה את הפסוק, נלמד את פירוש רש"י על הפסוק, ננסה להבין קודם כל בפשוטו של מקרא ובפשוטו של רש"י מה כוונת דבריו. הפסוק אומר, זה בפרשתנו בפרק ד', פסוק כ', ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוקים בידו. כל העניין הזה שהתורה מתארת לנו את הביצוע של העניין, כשמשה רבינו יוצא בפועל הדרך, כמו שאמרנו, לוקח את אשתו ואת בניו, בעצם קדם לזה תהליך ארוך עם דיונים רבים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, מנסה לשכנע אותו ללכת. אנחנו בעזרת השם בהמשך השיעור נחזור ונראה את הפרטים של הדין ודברים שקדמו לפסוק הזה. אבל בואו נתחיל דווקא לכאורה מהסוף, מהפסוק הזה שמתאר לנו את המציאות שמשה רבינו יוצא לדרך עם המשפחה וירכיבם על החמור. רש"י, הפשטן הידוע, מעתיק מהפסוק שתי מילים. על החמור, שכתוב בפסוק, ויקח משה את אשתו ואת בנה וירכיבם על החמור, רש"י אומר לנו דבר מעניין מאוד. נקרא את לשונו של רש"י. רש"י אומר, חמור המיוחד. מדובר כאן לא בחמור סתם, בחמור מאוד מיוחד. מה היה מיוחד בחמור? אז מפרט רש"י את ההיסטוריה שלו. הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק. זה אותו חמור שאברהם אבינו הלך איתו לעקדה. זה היה בערך 400 שנה לפני אותו מקרה שמשה רבינו לוקח את החמור. 400 שנה קודם לכן לקח אברהם אבינו את אותו חמור בדרכו לעקדה, והוא אומר רש"י שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. זה אותו חמור שיאריך ימים ויגיע לתקופה שהנביא אומר, הנביא זכריה, שמשיח יתגלה על חמור, שנאמר, הנביא זכריה אומר, אני ורוכב על חמור. אמנם יש מפרשים שאומרים שהדבר הוא לא כפשוטו, שהחמור יאריך כל כך ימים, אבל אנחנו קוראים את דברי רש"י כפי שמובן מפשטו דברי רש"י, ורש"י אומר שמדובר כאן על חמור שחי כבר 400 שנה מקודם לכן, ויאריך ימים עוד אלפי שנה לאחר מכן, וזה החמור שאברהם אבינו לקח. ומשיח ירכב ויגלה עליו, הוא אותו חמור שמשה רבינו לקח בדרכו למצרים. זה הפסוק עם פירוש רש"י. השאלה המרכזית שקשה לנו בכל העניין, זה בכלל בשביל מה היה צריך רש"י לומר ולהתעכב בכלל על הפסוק הזה. רש"י הרי אין דרכו רק להביא מדרשים יפים ודברים נפלאים שהם כולם דברים אמיתיים וטובים, אבל לא דרכו של רש"י להביא את זה סתם. אם רש"י מביא את זה, יש כאן איזה קושי, ובלי הביור הזה אי אפשר להתקדם. שאלת השאלה, מה הקושי של רש"י בפסוק, שלכן הביא רש"י את כל ההיסטוריה המעניינת על החמור? זה השאלה שהרבי שואל על הפירוש רש"י הזה. הרבי נותן כמה אופנים, כמה אפשרויות לנסות להבין את הקושי של רש"י. הרבי דוחה את כל האפשרויות, ובסופו של דבר נראה מה הביור שהרבי נותן להבין את כוונת דברי רש"י. האפשרות הראשונה שנראית ככה על פניו כהאפשרות שזה בעצם עיקר הקושי של רש"י, אולי קשה לרש"י כאן אות אחת. אם היה כתוב ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על חמור, בסדר, רכב על חמור, לא היינו מתייחסים בכלל לשום דבר. אבל מכיוון שהפסוק אומר וירכיבם על החמור, ההי הזו זו ההי הידיעה, ההי שבא לתת לנו איזשהו תיאור על החמור. מדובר כאן לא סתם על חמור, על החמור, חמור מיוחד. אז בגלל ההי הזו בא רש"י ואומר, וזה באמת מובן לכאורה ממשפט הראשון של דברי רש"י, רש"י פותח את דבריו ואומר חמור המיוחד, באמת כתוב החמור, באמת מדובר כאן בחמור מיוחד. ובמה בא לידי ביטוי המיוחדות של החמור? אז רש"י מביא לנו את הסיפור של אברהם אבינו ואת העניין של משיח. אולי לכאורה זה הקושי של רש"י, וזה הסיבה שרש"י מתעכב להבין את הדבר. אבל מה אומר הרבי, אם הקושי של רש"י הוא בגלל ההי, וזה באמת קשה, למה כתוב ההי? ובאמת הביאור של רש"י לכאורה עונה לנו על העניין ומסביר מה המיוחד בחמור. אומר הרבי, אבל זה יהיה תשובה מאוד כללית, אבל זה לא יענה לנו על דיוקים מסוימים בדברי רש"י, שהם לא יסתדרו לנו אם זה הקושי היחידי של רש"י. מה יש? אם נאמר שהקושי היחיד של רש"י זה למה כתוב ה' הידיעה, אז דבר ראשון, אז למה צריך רש"י כל כך להאריך בדבריו? הוא אומר ככה, חמור המיוחד. מה מיוחד? אז הוא מתחיל, הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. רש"י יכול היה לקצר. אם כל הקושי למה כתוב החמור, היה רש"י אומר ככה, חמור המיוחד הוא החמור שחבש אברהם, וזהו, בזה היה מסיים. אפילו רש"י לא היה צריך להוסיף את המילים לעקדת יצחק, כי עצם הדבר שאתה אומר הוא החמור שחבש אברהם, בכל התורה מתחילת בראשית עד פה מצאנו אך ורק פסוק אחד שכתוב וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמור. אין לנו הרבה אפשרויות על חמורים שאברהם אבינו חבש. יש לנו חמור אחד שעליו מדובר בתורה שאברהם אבינו חבש. אז אם רש"י היה מקצר ואומר הוא החמור שחבש אברהם ובזה היה מסיים את דבריו, כבר היינו אומרים טוב, באמת חמור מיוחד, חמור שכבר חי 400 שנה,
בטח.
חמור שאברהם אבינו התעסק איתו, זה שזה היה לעקדת יצחק כל אחד יודע לבד, ובזה היה רש"י מסתפק. אבל רש"י לא מסתפק. דבר ראשון, הוא מוסיף לך, לעקדת יצחק. מה חשוב להוסיף את הפרט הזה? ולא מסתפק בזה, אלא מוסיף עוד. תדע לך, החמור הזה הוא לא רק מיוחד שהוא חי כבר 400 שנה. הוא יחיה עוד אלפי שנה, עד זמנו של רש"י כבר מדובר באלפי שנה. ומי רש"י עד היום כבר זה כמעט עוד 1,000 שנה. אז למה רש"י צריך כל כך להאריך? ואם רש"י מאריך כל כך, סימן שהקושי של רש"י הוא לא רק למה כתוב החמור. כנראה שיש כאן קושי נוסף. דבר נוסף, אם באמת הקושי היה רק על המילה הזו, החמור, אז ידוע שכאשר רש"י מעתיק מהפסוק מילים שעליהם הוא מעמיד את פירושו, הוא מעתיק רק את המילים הרלוונטיות שעליהם הוא מתעכב שהם קשים לו. אילו הקושי היה רק במילה החמור, אז רש"י באמת היה מעתיק מהפסוק מילה אחת, החמור, והיה מסביר. רש"י יעתיק עוד מילה, על החמור. פירושו של דבר שהקושי הוא לא מההי של המילה החמור, אלא יש כאן קושי קצת יותר רחב. והמילה הנוספת על החמור מרחיבה את היריעה. אם כך, בעצם, מה הקושי? זו הייתה האפשרות ראשונה שהרבי הביא, והרבי דחה את האפשרות הזו מכוח השאלות ששאלנו. אז בואו נתקדם לאפשרות נוספת. אפשרות נוספת, אפשרות מאוד מעניינת. סוג אחר של קושי. כל ילד שלומד את הסיפור יודע שמשה רבינו באותה תקופה, זה כבר היה אחרי שסיפרנו שהוא התחתן, כבר סיפרנו שנולדו לו הילדים שלו. זה כל זה אנחנו כבר יודעים. וכשמשה רבינו יוצא לדרך, ויקח משה את אשתו ואת בניו, אנחנו יודעים, דובר על אישה, ציפורה, את בניו, ובפשטות שאדם יוצא לדרך, הוא לא יוצא רק עם אשתו והילדים. יש לו מזוודות, עם חבילות, כל אחד יודע שהוא נוסע לטיול קצר, שהוא יודע שלשעתיים שלוש כמה חבילות הוא אורז. אדם שנוסע לעבור דירה, אז הוא לוקח איתו מסעות, דברים מינימליים, זה כבר איזה כמות מסוימת. וכל זה, או, ולא מספיק חמור אחד. וכל זה, אומרת לנו התורה, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וכולי, יש לנו עוד כמה חבילות בדרך, ואת כל זה הוא לוקח על מה? על החמור. חמור אחד. אז פה קשה. דבר ראשון, למה שלא ייקח כמה חמורים? למה שלא ייקח סוסים? גמלים? אנחנו מכירים מאליעזר, מזדמנויות קודמות, לוקחים גמלים ונוסעים עם שיירות. קח איזה חמור אחד, ודבר שני, מסכן החמור. תעמיס על חמור אחד את כל הגוורדיה הזו, עם כל החבילות. זה גם קשה, גם נפשע, וזה גם משהו שם לא מסתדר. אז אי אפשר להמשיך, על החמור, כולם על חמור אחד, זה קשה. אז בא רש"י ואומר לנו, תדע, לא מדובר כאן בחמור פשוט, מדובר בחמור מיוחד. אז זה כבר עונה לנו דבר ראשון, למה הוא לא חיפש 20 חמורים או גמלים, כי היה לו משהו, חמור מיוחד.
חמור פוט.
ודבר שני, מה אתה שואל, מה, מסכן החמור? זה חמור שחי כבר 400 שנה, זה לא משהו רגיל. כן? הוא יחיה עוד כמה אלפי שנה. אז מה אתה מסתכל עליו, קשה לו ככה עוד כמה חבילות? מדובר על חמור מיוחד, חמור מיוחד הזה.
הבא.
איפה רואים שיש לומר שזה היה לכאורה הקושי ברש"י? אז כאן אפשר... להביא, כדאי להביא, קטע מעניין מאוד מהגמרא. גמרא במסכת מגילה מספרת דבר שבהשגחה פרטית הוא גם קשור אלינו לחודש טבת. חודש טבת מסופר שהמקרה הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, הוא התרחש בחודש טבת. זה אחד המאורעות הקשים שהיה בחודש טבת. מה קרה? אז הגמרא אומרת ככה. מעשה בתלמי המלך, שכינס 72 זקנים והכניסם ב-72 בתים. תלמי המלך רצה להתנכל להראות שתורת ישראל היא לא מדויקת וכולי. אז הוא אמר, ניקח 72 חכמי ישראל. לא, מלך גוי, מלך יוון. לקח 72 זקנים, שם אותם ב-72 חדרים שלא יהיה תקשורת ביניהם, ולא גילה להם על מה כינסם. אחרי שכל אחד כבר היה סגור בחדרון, נכנס לאחד אחד תלמי המלך, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. אני רוצה שתתרגמו לי את כל התורה ליוונית. עכשיו כל אחד יושב לבד ואף אחד לא יכול להתייעץ עם השני, ואז הוא רוצה לראות איך תראה התורה כשהיא מתורגמת על ידי כל כך הרבה 72 זקנים. היה נס גדול, אומרת הגמרא, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עיצה, כי היה להם קשיים בפסוקים רבים ולא רצו לתרגם את הפסוקים כפי שהם, מסיבות מסוימות לכל פסוק היה את הקושי שלו. והגמרא אומרת, הנס היה שהסכימו כולן לדעת אחת, וכתבו כולם את אותם שינויים. זאת אומרת, כולם חשבו על אותם שינויים, וכולם חשבו על אותם פתרונות, ללא שום תקשורת ביניהם, והגמרא במסכת מגילה מביאה את כל השינויים. אני אביא רק את השינוי שנוגע לענייננו. הגיעו לפסוק הזה, ויקח משה את אשתו ואת בניו, ויקבם על החמור. כל אחד מה-72 זקנים הגיע לפסוק, ואמר, איך אני אתרגם את הפסוק? כפשוטו. לא ילך. למה לא ילך? רש"י שם בגמרא מסביר שמה הם חששו, שלא יאמר, שלא יבוא תלמי המלך ויקרא את הפסוק הזה ויבוא בשאלה ויגיד, משה רבכם לא היה לו סוס או גמל? אז כדי שלא יהיה כזה קושי לתלמי המלך, מה שינו? שינו בפסוק, עשו ככה, כתבו ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם. הרכיב אותם, לא כתבו מה. לא רצו לכתוב גמל או חמור, שזה לא היה נכון. לא רצו לכתוב חמור, שלא יהיה טענה למה לא גמל או חמור, למה לא גמל או סוס. אז הוא כתב שהוא הרכיב אותם על נושא בני אדם. שיחשוב תלמי המלך מה שהוא חושב, לא אמרנו לו מה, ובזה פתרנו את הבעיה. זה קטע מהגמרא במסכת מגילה. בעצם רואים מהקטע הזה בגמרא, שיש מקום לשאלה כזו, למה באמת משה רבינו לקח רק חמור אחד, ולמה בכלל הוא לקח חמור. אז אולי אותו קושי חושב רש"י יש גם לילד שלומד את הפסוק, וברגע שרש"י אומר חמור המיוחד, בזה הוא בעצם הוריד את השאלה. אומר הרבי, טוב, זה מעניין, זה ענה על השאלה, הכל טוב, אבל זה לא עונה לנו על המקרה, על עצם המקרה, למה משה רבינו עשה את זה. זה רק עונה לנו איך החמור יכל לסבול? הוא היה מסוגל, נכון. אבל נשאל לעצם הדבר. משה רבינו, מילא אם היית, אני יודע מה היית צריך לעשות עם החמור הזה, איזו פעולה מאוד מיוחדת. אז אתה משתמש עם החמור המיוחד. לא מוציאים מגנזכי המלך דבר יקר, ומשתמשים איתו לדבר שימוש רגיל. אתה לוקח חמור, שהוא כבר חי 400 שנה והוא היה בעקדה. הוא אמור להיות בגאולת העם ישראל על ידי משיח, ואתה משתמש עכשיו עם החמור כי אתה צריך לנסוע למצרים. אין לך דרכים אחרות, מה? מילא אם משה רבינו אישית היה יושב על החמור ורוכב עליו, עוד היינו אומרים, בסדר, משה רבינו עכשיו יוצא לגאולה, אז יש פה איזה... משה רבינו עצמו בכלל לא משתמש. אשתו ובניו, לא מצאנו בתהליך הגאולה שאשתו ובניו של משה רבינו יש להם שותפות בעניין. הם לא מוזכרים, הם לא חלק מהתהליך הגאולה והגואל. אז מה כל כך חשוב לקחת את אשתו ואת בניו על החמור המיוחד הזה? אז כמו שאמרנו, זה יענה אולי על, על השאלה שהחמור יכל לסבול ולשאת, אבל זה לא נענה לנו על, על עצם המאורע, למה משה רבינו עשה את זה. נוסף לשאלה המרכזית ששאלנו מה קשה לרשי, הבאנו שתי אפשרויות עד כאן ודחינו אותן, בעצם העניין יש עוד שאלה. מאיפה בכלל רשי מביא את כל הסיפור הזה עם החמור המיוחד הזה? מקור הדברים זה בפרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר זה מדרש, והוא מביא את כל זה. אבל אם נסתכל בפרקי דרבי אליעזר, הוא מביא עוד משהו היסטורי על החמור. עוד קדום לאברהם אבינו. אנחנו חושבים שהחמור חי רק 400 שנה, מאברהם אבינו עד משה, בא פרקי דרבי אליעזר ומוסיף לנו, תדע לך, החמור הזה חי, הרי אברהם אבינו היה, אחרי שהעולם כבר היה קיים,
1900,
כן, כן? החמור הזה כבר עתיק עתיק, הוא מאוד מאוד קדום, מה אומר, הוא אומר ככה, הלשון של פרקי דרבי אליעזר, הוא החמור, בין האתון שנבראת בין השמשות. הרי כתוב בפרקי אבות, שעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אחד מהם זה פי האתון, אותו אתון של בלעם. אז אומר פרקי דרבי אליעזר שאותו אתון נולד לחמור, והחמור הזה הוא החמור שהגיע לאברהם, הוא הגיע למשה. שאלת השאלה, אם רשי כבר מחפש דברים מיוחדים על החמור, ואתה אמר, כמו שראשנו קודם, שרשי לא מסתפק להביא רק משפט קצר, הוא החמור שחבש אברהם. אתה מרחיב את העירייה להביא את כל ההיסטוריה של החמור, אז תתחיל כבר מהתחלה. תגיד, הוא החמור בן האתון שנברא בערב שבת בין השמשות, והוא החמור שחבש אברהם, והוא החמור, כבר תביא את כל הסיפור. למה אתה משמיט את זה? היי, מה נענה? כל אחד יכול להגיד שרשי אולי מחפש דברים שקשורים לגאולה, כמו שמשה רבינו הולך לגאול את עם ישראל, אז הוא מביא את החמור שהוא יגאל את עם ישראל, שמשיח יהיה עם החמור הזה. אז תביא רק את העניין שמשיח, הוא החמור שעתיד מלך המשיח לגלות אליו. אז מה אתה מביא כאן את העניין של העקדת יצחק? מה זה קשור? אם אתה כבר מביא עניין שקשור לעקדה, למרות שהוא לא קשור לגאולה, אז תביא כבר גם את החלק הקודם, שזה החמור בין האתון. זאת אומרת, אחד מהשתיים, או תביא רק דברים שקשורים לגאולה, או אם כבר, תביא את הסיפור בשלמותו. אז זה בעצם מה שאנחנו כאן שואלים, מנסים להבין מה לא ברור בפסוק שרשי התעכב, ובגלל מה שלא ברור לו, הוא בחר להביא רק את מה שהוא הביא, ובסגנון הזה בדווקא, ודווקא בצורה הזו זה עונה על שאלתו. אז רבי אומר כאן דבר מאוד מעניין, שבכלל קשה לרשי שאלה הרבה יותר גדולה. מה לא היה מספיק אם היה כתוב כאן, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וישוב ארצה מצרים? איך הוא שב למצרים? ברגל, על חמור, על סוס, על כנפי נשרים? מה זה משנה? מה הפרטים הטכניים משנים? וכי כתוב כאן איזה צבע היה לעוקף של החמור, וכי כתוב כאן איזה בגדים בדיוק לבש משה רבינו. כל הפרטים השוליים הרי הם לא רלוונטיים לעניין. אז אם התורה הייתה מדלגת על השלוש מילים וירכיבם על החמור, היה כתוב שמשה רבינו לקח את המשפחה וחזר למצרים. כל אחד יחשוב לבד איך הוא חזר. אנחנו יודעים מהתורה שנסו על בעלי חיים, אז הוא נסע, אם רק שהוא נסע. קשה פה לרש"י בכלל, בשביל מה זה כתוב? ואם התורה מוסיפה שלוש מילים, וירכיבם על החמור, סימן ששלושת המילים האלה לא באים רק לתאר לנו מקרה עובדתי איך הוא נסע. כי אם זה היה רק בשביל לתאר מקרה עובדתי, זה לא היה כתוב. זה מיותר, כל אחד יכול לבד לנחש איך הוא נסע. אפשר לדלג על זה. אם התורה כתבה את זה, כנראה שיש בשלושת המילים הללו נקודה שקשורה לכל התהליך שמשה רבינו הולך כרגע לעשות. מה משה רבינו הולך כרגע לעשות? הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בתחילת הדברים, לך תגל את עם ישראל ממצרים, זה הרי המטרה. וכשמשה רבינו חוזר למצרים, הוא חוזר בשביל זה. כל פרט בסיפור חשוב להשלים את היעד. מה היעד? ללכת לגאול את עם ישראל. כמו שחשוב שמשה רבינו חוזר למצרים, ברור, כדי לגאול את עם ישראל, חשוב להגיד לנו שהוא רוכב פה על החמור. שלושת המילים הללו מוסיפים לנו הבנה בדרכו לגאולה. מה ההבנה? זאת אומרת, ברור לנו, זה מה שקשה לרש"י, ברור לנו שאם התורה כותבת את זה, חייב להיות שזה פרט חשוב בתהליך הגאולה, ומה החשיבות? ורש"י בא לענות, ובתשובה של רש"י יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שבכל מילה ברש"י יש פרטים חשובים בתהליך הגאולה. כדי להבין את זה, אנחנו לא צריכים ללמוד רק את הפסוק הזה, צריך להסתכל על התמונה הכוללת. צריך להסתכל על כל מה שמתרחש בכל הדין ודברים מאז שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללכת לגאולה, מאז פרק ג' שיש קודם. וכשנסתכל על כל התמונה הכוללת, נתחיל להבין מה מתרחש פה, ואז נבין מה התורה מרמזת לנו במילים וירכיבם על החמור. נעשה לכם יותר קל את העניין, לא נסתכל על כל התמונה, יש כאן הרבה פסוקים. בואו ניקח שניים, שלוש פסוקים וכמה ביטויים ברש"י שהתרחש בימים שקדמו ליציאה של משה רבינו לדרך, ונמקד את עצמנו בכמה עניינים, ומזה נגיע להבין מה הסיפור של החמור. קודם כל, יש לנו את הפסוק המרכזי, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ואתה לך ואשלחך לפרו ויוצא את עמי בני ישראל ממצרים. זה היה לנו בפרק ג' פסוק י', זה אחרי הסיפור עם הסנה שמשה רבינו התקרב, ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו אני רואה את הצרות של היהודים, אני מרגיש אותם וכו', בא המשפט הקובע. מה התכלית? לך, תוציא את היהודים ממצרים. בעצם בפסוק הזה היה צריך להסתיים הכל, היה משה רבנו צריך לקום וללכת ולגאול את היהודים ממצרים, וזה היה צריך להיגמר כל העניין. פתאום מתחיל פה סרבול של כל העסק. משה רבנו לא קם והולך מיד אחרי שהוא שומע משפט ברור, לך, תוציא את היהודים ממצרים. אומר לנו רש"י באחד הפירושים על הפסוקים, שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו. שבוע שלם, יום יום, כל בוקר, התגלות מחודשת למשה רבינו, ועוד הפעם שכנוע, תלך. כל יום משה רבינו רוצה סיבה למה לא, והקדוש ברוך הוא אומר לו למה כן. שבעה ימים זה לקח. למשל, נביא שניים מתוך הטיעונים של משה רבינו. טיעון אחד כתוב, ויאמר משה, אחד הטיעונים שמשה רבינו אומר, ביום המשה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי. אני, מי אני בכלל? זה טיעון אחד שמשה רבינו אומר. ועד יש טיעון נוסף, ויאמר, בי השם, שלח נביא תשלח. מה עם שתי הטיעונים האלה? אז רש"י מסביר לנו מה התכוון משה רבינו. אומר רש"י ככה, במקום אחד אומר רש"י, שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרון אחיו. משה רבינו אומר, לא איש דברים אנוכי. יש לי אח, הוא יותר מבוגר ממני, הוא יותר חכם ממני, הוא נביא, תשלח אותו. מי אני? מה, אני בכלל לא מתאים לתפקיד. זה היה טיעון אחד של משה רבינו. טיעון שני, שלח נביא תשלח, מה הוא אומר? ריבונו של עולם, הרי אני לא יכניס את היהודים בסופו של דבר לארץ ישראל, שרבינו גם היה נביא. הוא אומר, אני הרי לא יכניס אותם לארץ ישראל. מי שבסופו של דבר יביא את הגאולה לעתיד זה משיח. אז בשביל מה אתה צריך לשלוח אותי? ואחר כך יהיה עוד גלויות ועוד... שלח נא ביד תשלח. שלח מיד משיח וזהו. זה שתי טיעונים שמשה רבינו, מבין כל שאר הטיעונים, מה מיוחד, למה אני מביא רק את שתי הטיעונים האלה? כי כל שאר הטיעונים שמשה רבינו טען, מצאנו שהקדוש ברוך הוא ענה לו. הוא טען, קיבל תשובה. כל דבר שמשה רבינו טען, קיבל תשובה. למשל, משה רבינו טען, כבד פה וכבד לשון אנוכי, אני פשוט לא יכול לדבר. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אנוכי יהיה עם פיך ואוריתיך אשר תדבר. כל מה שהוא טען, קיבל תשובה. על שתי הטענות הללו, הם נשארו באוויר. רגע. שתי הטענות הללו נשארו באוויר. שרבינו טוען, אני, מי אני? אהרון יותר גדול ממני. זו טענה צודקת. לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא עונה לו על זה. כי כשמשה רבינו טען שאולי אהרון ייפגע, אז הוא עונה לו. לא, לא, אהרון אחיך, יצא לקראתך, ורעך, ושמח בליבו. אבל כאן הוא לא מתכוון בטענתו שאהרון ייפגע. הוא מתכוון שהוא קטן, ואהרון גדול. לא בגלל שהוא ייפגע, הוא פשוט מי אני? ולא מתנו תשובה בפסוק הזה. וגם על הטענה השנייה שישלח ישר את משיח, גם על זה לא מתנו תשובה. בא רשי ואומר, חייב להיות כאן תשובה. אם לא במפורש, לפחות ברמז. חייב להיות תשובה. אומר רשי, אתה יודע איפה התשובה? וירכיבם על החמור. זה שהתורה הוסיפה את הפרט הזה, איך משה רבינו לקח אותם, זה לא סתם התורה רוצה לספר לנו טכנית איך הוא נסע, התורה רוצה בזה להביא לנו תשובות לשתי הטענות שמצאנו שלא היה להם תירוץ מפורש. פה בא התירוץ. מה התירוץ? אומר רש"י, שים לב, אני לא אביא לך אוסף של היסטוריה של החמור, כי זה לא רלוונטי, לא זה מה שאני רוצה. אני רוצה להגיד לך, קודם כל תדע, זה חמור מיוחד, ומשה רבינו לא הלך לחפש את החמור. משה רבינו לא היה לו מה לעשות, הלך לחפש חמור. משה רבינו ברגע שהוא רצה לצאת לדרך, הקדוש ברוך הוא זימן לו חמור, והקדוש ברוך הוא זימן לו חמור, שמשה רבינו ראה את החמור, הוא מיד זיהה מי החמור, הוא מיד ראה את החמור וידע מה הוא, ומשה רבינו הבין שבזה שהקדוש ברוך הוא זימן לו את החמור הזה, יש בחמור הזה מסר, ובחמור הזה יש הסבר מדוע דווקא הוא צריך ללכת למרות שאהרון גדול ממנו, ובחמור הזה יש הסבר למה הוא צריך ללכת למרות שהוא לא יביא את הגאולה ומשיח יביא את הגאולה. איך הוא יכול להבין את זה? אז רש"י אומר לנו, דבר ראשון תדע לך, רש"י לא אומר סתם הוא החמור שחבש אברהם ובזה הוא עוצר. הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק. מה קרה בעקידת יצחק? כל אחד מכיר, אומרים את זה כל בוקר בתפילה, וזה היה כתוב ספר אחד קודם בספר בראשית. כתוב שכשהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך, כתוב הישכם אברהם בבוקר. מה אומר רש"י על המילה וישכם? נזדרז למצווה. שרבינו, אברהם אבינו פשוט שמע ציווי ללקחת את בנו יחידו, הוא לא שאל שאלות. הוא הלך בזריזות. נרמז הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה אתה טוען? אתה קטן, אחיך גדול. מה אתה בכלל טוען? אומרים לך, תלך, תלך בזריזות. לא נראה, לא מתאים, אחיך הוא יותר גדול ממך, עם כל מה שאתה רוצה לומר, אבל תלמד מאברהם אבינו. אברהם אבינו הלך בזריזות למצווה, למרות שזה היה בנו יחידו. הלך בזריזות, לחם אתה בזריזות. זה תשובה שלא מצאנו במפורש בפסוק, החמור מדבר, במרכאות. בעצם מציאת החמור מקבל משה רבינו רמז לטענתו הראשונה. נשארה טענתו השנייה, אבל בכל אופן שלח נא ביד תשלח, שלח על ידי משיח, אני לא יכניסם לארץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם זה החמור ייתן לך תשובה. מכיוון שזה החמור שמשיח עתיד להיגלות עליו, תבין למה משיח יתגלה באותו חמור שאתה עכשיו הולך איתו. אתה חושב כאילו שאתה סוג גאולה אחת, ומשיח זה משהו אחר. ואתה טוען, למה אני צריך ללכת ואני אגמר, והגאולה הזאת תיגמר, שלח ישר את משיח. תדע לך שעכשיו כבר בא משיח. זה תהליך. שאתה שלב מסוים בתהליך, משיח יהיה סיום התהליך, ועל זה נאמר משה, הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. זאת אומרת, זה לא הפירוש שמשיח זה משהו אחר, ואז יש לך טענה למה אני לא מביא את משיח. אני מביא את משיח. וזה שאתה הולך, הנה, מתחיל לבוא משיח. זה תהליך שהוא חייב לעבור שלבים, ואתה אחד השלבים בהתקדמות של העניין. ובעצם, בזה גם מובן לנו, אם כך, למה רש"י לא הביא את הסיפור שהוא החמור בן האתון ששם? זה לא קשור לעניין, רש"י לא מביא אוסף של היסטוריה לחמור. רש"י רק רוצה להביא מה החמור הזה מרמז תשובות לשתי טענות שלא מצאנו עליהם תשובה בפסוק, והנה מצאנו להם תשובה במילים הללו והרכיבם על החמור. ויש כאן עוד נקודה מעניינת, שגם היא מרומזת למשה רבינו, שבזה רש"י מביא את הפסוק שנאמר אני ורוכב על חמור, שלמרות שעל אברהם אבינו הוא לא הביא את הפסוק ואמר שנאמר ויחבוש את חמורו. למה פה הוא מביא את הפסוק שנאמר אני ורוכב על חמור? הוא רוצה לרמז לו עוד דבר. זה שאתה טוען מי אני ומה אני, זה בדיוק הסיבה למה אני שולח אותך. כי למה משיח יזכה להיות משיח? כי הוא אני. מה זה אני? הוא ענב. אומר, מי אני? אתה גם אומר מי אני. בדיוק, אז אם ככה אתה הכי מתאים. אם לא היית אומר מי אני ומה אני, אז יכול להיות שבאמת לא הייתי שולח אותך. אז אם כך, גם בנקודה הזו, יש תוספת הסבר גם לטענה הראשונה. אתה טוען מי אני ומה אני? א', תלמד מאברהם אבינו. ב', מי אני ומה אני? הנה, אז בדיוק, אז אתה הכי מתאים. ואם כך יוצא שרש"י בדבריו מקפל איזה נקודה מעניינת שבעצם משלימה לנו את כל העניין. עכשיו לסיום הדבר, מה שנקרא בשולי הדברים, אולי בעיקר הדברים, יש כאן גם נקודה פנימית בכל העסק הזה.
מה זה
זה היה לנו רק באב האמינה, אבל לא זה השאלה של רש"י. השאלה של רש"י היא לא על ההי, על החמור. השאלה של רש"י באמת לא מההי הידיעה, השאלה של רש"י היא על כל העניין, למה בכלל צריך לספר שהוא רכב על חמור? כל על החמור מיותר כאן בכלל. מה בכלל צריך לספר לנו? היה כתוב מקסימום, ויקח משה את אשתו ובניו וירכיבם וישב ארץ מצרים. כל המילים האלה מיותרות, זה פרט לכאורה מיותר. ברגע שכרגע אמרנו זה לא מיותר. זה פרט חשוב שעוזר למשה רבינו ללכת בשמחה לשליחות שלו. כי שבעה ימים הקדוש ברוך הוא היה מפתה את משה. ומשה רבינו טען וקיבל תשובה, אבל אם משה רבינו בסוף ישארו שתי שאלות בלי תשובה, אולי חסר לו בשמחה של ההליכה. יש לו, הנה, קיבלת תשובה. על החמור, יש לך תשובה על שתי הטענות הקודמות. בפנימיות הדברים, יש כאן נקודה מאוד מאוד מעניינת. כתוב בספרים, במפרשי התורה גם, שחמור זה רמז לחומריות. כולנו מכירים את תורת הבעל שם טוב הידועה, על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, שהבעל שם טוב מסביר, זה מופיע ביום יום הרבי מביא את זה, שם הוא מסביר שהחמור, כי תראה חמור, מה פירוש? כשתתבונן ותראה את החומריות של הגוף. חמור זה חומריות. עכשיו אנחנו נסביר, הרי כאן אנחנו מדברים על תהליך של גאולה, איך שבתהליך הגאולה, מה קורה עם החמור בתהליך הגאולה, ואיך החמור עובר בתהליך הגאולה, טיפול מאוד מעניין, מתחיל מאברהם, עובר דרך משה, ומושלם על ידי משיח. מה הגאולה באה? לטפל בחמור. מה פירוש לטפל בחמור? לקחת את החומריות של העולם ולזכך אותה. זה הרי המטרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, והמטרה שהתחתונים יהיו דירה, לא יתברך. מה פירוש שהתחתון יהיה דירה, לא יתברך? שהחומריות של העולם תזדכך. איך עושים את זה? יש לנו בעניין הזה שלושה שלבים. אי אפשר לעשות את זה בבום. זה הולך בתהליך. לאט לאט. בהתחלה, גם בעבודת האדם זה כך. בעבודת האדם, בהתחלה, האדם מכיר את החומריות שלו. אדם מכיר את התאוות שלו. כתוב, רבי הרש"ב כותב בנקודרס ומעיין, שהיצר הרע הוא שואל, בפלא, איך אחרי הבר מצווה, יש ליצר הטוב בכלל יכולת להתגבר על הנפש הבהמית? הוא שואל, אומר, הרי הנפש הבהמית היא באה ראשונה בגוף. ומה קורה? הילד, ככה הוא מביא, הוא הולך בקטנותו אחרי תענוגים, איך הלשון שלו שם. הוא אומר, כל ענייני התאווה באכילה ושתייה ושאר התענוגים קרובים לילד יותר. הוא מתרגל בהם, והרגילות משתרשת בו במאוד. אז החומריות היא הכי קרובה אלינו. ועכשיו צריך לקחת החומריות הזו ולדעת מה עושים איתה. שלב ראשון, מה שנקרא בחסידות, התקפיה. מה זה נקרא התקפיה? אתה צריך לקחת את החומריות של הגוף ולכבוש אותו, לשלוט עליו, ולהגיד לו, אתה יושב בשקט. אתה לא מעלים על הנשמה. אתה לא מעלים על האמת. צריך עכשיו לקיים תורה ומצוות, אמנם יש לך תאוות, אתה רוצה לשחק, לאכול, לישון, ואלף ואחד דברים, התקפיה, צריך לעשות מה שצריך. זה שלב ראשון. אבל השלב הזה אסור להתעקע בו. כי אם נתעקע בשלב הזה, אז בעצם במי טיפלנו? בנשמה. הנשמה, ברוך השם, מצליחה שמקיימים מרצון השם. הגוף, החומריות של הגוף בעיקר, מה עושים איתו? אומרים לו, שב בשקט, אל תפריע. אבל לא טיפלנו בו. הוא נשאר עם כל רצונותיו ותאוותיו, ולא עשינו איתו שום דבר. לכן אסור להישאר בשלב הזה. צריך להתקדם לשלב הבא. מה השלב הבא? צריך להשתדל, כמו שכתוב את הלשון, לשנות את המידות הטבעיים. צריך להשתדל לעבוד קצת על התאוות ולשנות אותם, לזכך את החומריות, לשכנע את הבהמה שזה אבלי אבלים. שגם הבהמה תבין שלא צריך לרוץ אחרי התאוות הללו. אז היא תהיה קצת יותר זכה. ובזה יש שתי שלבים, בזה עצמו. בשלב הראשון, היא עושה את זה בגלל שהיא רואה, היא משתכנעת. לפעמים יש מצב שאדם שומע איזה עניין מסוים, השתכנע והוא רץ אחרי הדובר. אבל אחרי שהדרשה נגמרה, הוא הולך לביתו, והוא הולך לביתו, לאט לאט הוא שכח כל מה שדובר, חזר לעצמו, אז הוא אומר, טוב, כשהייתי לידו, אז הוא משך אותי, הלכתי באמת בשמחה, אבל עכשיו שנשארתי לבד, אז אני חוזר למידות ולתאוות שלי. לכן צריך להגיע לשלב השלישי, כל כך לזכך את הגוף, עד שהגוף עצמו יהפוך להיות זך. הוא בעצמו לא יוצא את זה, הוא בעצמו יהיה זך. אלו שלושה שלבים, ואם הגענו לשלב השלישי, בעצם השלמנו את המטרה.
מלחמה.
מלחמה יומיומית ועבודה יומיומית, אבל זה היעד, זה התוכנית שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. עכשיו, התוכנית הזו, שהיא בעצם אישית לכל אחד, יומיומית, היא קיימת בגדול בהיסטוריה הכללית של כל הבריאה. מתחילת בריאת העולם, אחרי החטאים הראשונים, חטא אדם הראשון, עץ הדעת, העולם נהיה חומרי. ומאז מתחיל תהליך מה עושים עם החומריות הזו של העולם. אז בתהליך הזה עוברים בכללות, כמו שאמרנו קודם, שלושה שלבים. שלב ראשון אנחנו כובשים אותו. שלב שני מזכחים אותו בשלב מוקדם. עד שאנחנו הופכים אותו עצמו להיות זך, שלושה התחנות הללו, תחנה ראשונה זה אברהם אבינו, תחנה השנייה זה משה רבינו, תחנה השלישית זה משיח. אצל אברהם אבינו שהוא בתחנה הראשונה, עדיין לא ניתנה תורה לעולם. עדיין העולם לא הבין בכלל את השפה הזו. לא היה שייך לדבר עם החומריות ולהגיד לו, תשמע, יש כאן הרצאה טובה, יש כאן נשמה שמהירה, בוא תיגרר. אין, עדיין לא היה עדיין בעולם את השפה הזו. מה היה צריך אז לעשות עם החומריות של העולם? התקפיה. פשוט לקחת את הבהמה ולכופף אותה ולעשות נגד רצונו. איך נאמר אצל אברהם אבינו כשהוא התעסק עם החמור? מה הלשון של הפסוק אומר אצל אברהם אבינו? שאברהם אבינו לקח את החמור ומה הוא עשה? ויחבוש את חמור. מה זה נקרא ויחבוש? איך חובשים את החמור? לוקחים אותו, קושרים אותו, זה מה שאברהם אבינו עשה, קשר את החמור, זה במובן הפנימי של הדבר, בתקופה ההיא של העולם, היה אפשר רק להכריח אותו, לקשור אותו. הגיע לשלב הבא, תקופת משה רבינו, משה הוא השביעי, הוא כבר עתיד לתת תורה לישראל, אז אמנם זה היה לפני מתן תורה, וזה כבר היה ממש בהכנות למתן תורה, בשלבים המוקדמים ממש, לפני יציאת מצרים, והנה אותו התורה כבר ניתנת, כבר מתחילים להרגיש את העוצמה של התורה, פה כבר העולם כבר קצת יותר זך, הוא כבר עבר את התהליך הזה, כבר עבר 400 שנה של התקפיה מאז אברהם אבינו, העולם כבר מסוגל להבין קצת את השפה, ומוכן להיגרר אחרי הרצונות של הנשמה. לכן אצל משה רבינו כבר לא כתוב חבש, מלשון התקפיה. מה עשה משה רבינו עם החמור? וירכיבם על החמור. מה זה וירכיבם על החמור? רוכבים עליו, ואחרי שרוכבים עליו, אז החמור הולך לאן שאתה רוצה. הוא הולך ליד, הוא הולך לכיוונים הנכונים. אבל גם אז זה על החמור. כמו שאמרנו קודם, זה לא שהפכת את החומריות, עדיין מורגש שכל זמן שאתה רוכב עליו, הוא בסדר. ברגע שתרד ממנו, אז הוא חוזר להיות חמור. משיח שיביא גאולה ויהפוך את העולם החומרי לגמרי לעולם זך, פה יהיה כבר משהו אחר לגמרי. פה כתוב סגנון מעניין, איך רש"י אמר את הסגנון? והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. פה התגלה עליו, מה פירוש התגלה עליו? החומריות עצמו פתאום תגלה שהחומריות כל כך הזדקחה, לא רק שהיא לא מושפעת מהנשמה, אלא כתוב בחסידות שלעתיד לבוא, הנשמה תקבל מהגוף. הגוף עצמו יהיה כל כך זך, אתה תראה בחומריות את האמת, העולם יהיה דירה לא יתברך בתחתונים, אז כאן זה כבר הלשון להיגלות עליו, זה משהו אחר לגמרי. ולכן רואים גם עוד הבדל מעניין בין שלושת הצדיקים שהזכרנו. אם נדייק, מי השתמש עם החמור? אצל אברהם אבינו, עדיין הנתק בין החמור, החומריות לקדושה הוא כל כך גדול, אז מי היה על החמור? אצל אברהם לא ישב על החמור. יצחק גם לא ישב על החמור. רק העצים, המאכלת, הם היו על החמור. זאת אומרת, האישיות הקדושה של אברהם ויצחק עדיין לא רוכבים על החמור, עדיין לא שייכים לזה. רק הכלים שלו. זה אומר שהמרחק בין החומריות לקדושה הוא עדיין גדול. אצל משה רבינו הפער מצטמצם. אמנם הוא עצמו לא רוכב על החמור, לא הגיע גאולה שממש הקדושה על החמור, אבל אשתו כגופו דמיה. בניו, שהבן הוא בנה קר דאבוה, הוא כבר חלק מאבא, החלקים הכי קרובים אליו אין כבר וירכיבם על החמור. זה מראה שכבר יש יותר קרבה בין הקדושה לחומריות, החומריות כבר יותר מוכנה לקלוט את הקדושה. כשמגיע לשלב השלישי, מי נמצא על החמור? משיח בעצמו אני ורוכב על החמור, לא מישהו אחר שאתה צריך למצוא איזה הסבר שהוא שייך אליו. הוא בעצמו נמצא על החמור, הקדושה בעצמה נמצאת על החמור. זה השלב השלישי והכי מרכזי. וזה בעצם התכלית של כולנו להגיע ליעד הזה שמשה רבינו היה, כמו שאמרנו קודם, אחד השלבים, שלב הביניים. אנחנו יודעים שמשה הוא גואל אחרון, שהוא משיח צדקנו, שרש"י אמר את הלשון שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. אנחנו כבר ברוך השם נמצאים בסיום, בשלב האחרון, בזיכוך של החומר, שאנחנו מיד ממש נזכה לראות את ההתגלות של משיח בלשונו של רש"י, שנראה שהחומר זך ומהיר, ובעזרת השם, כולנו נראה שוויה השם למלך על כל הארץ, על הארציות ועל החומריות, שיבוא ויתגלה במהרה בימינו אמן.